ישיבת מליאה מספר 4. ברשותכם, לפני שאני אעבור לעדכונים, אני מבקשת לאחל ולברך את שחר רובינשטיין, שבשעה טובה ומוצלחת אושר כחבר מליאה. שחר, אתה נשבע? תעשה עם הראש. שחר, אני לא יודעת אם יש לך את הנוסח הזה של ה... כן. יש, אם יש לך את הנוסח של ההשבעה, אבל אתה רוצה שאני אעלה אותו?
אין לי את הנוסח של ההשבעה.
שנייה, שחר. אני שולחת לך, אני מעלה אותו, ואתה, שכל החברים רוצים מאוד להתרגש בשמחתך. רגע. בבקשה, שחר, נותן לך את הכבוד. לא, לא שומעים, שחר, אתה על מיוט?
אני, שחר רובינשטיין, חבר מועצת יואב, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמנה באמונה את שליחותי במועצה. יום יום שלישי, 19.
תודה.
נתנהל של כפר הנוער קדמה. נוכל לעזור לכם ולהיות שותף פה במועצה.
תודה רבה, שחר, בהצלחה, ברוך הבא. התרגשות גדולה. אוקיי, מספר עדכונים. אני לא רואה את כולם, אבל ינקלה עוד רגע. טוב, אחד קצת עדכונים על משבר הקורונה, או נכון לעכשיו, כמו שהתקנתי בעבר, אין לנו לא מבודדים ולא חולים במועצה. אנחנו פועלים במועצה במסגרת תו סגול של המגזר הציבורי, כל עבודת המועצה מתנהלת כך, על כל הנחיות ההתגוננות והמיגון והריחוק וה... אז הכל על פי התו הסגול של המגזר הציבורי. בעצם כל מסגרות החינוך חזרו לשגרה כזו או אחרת, גם החינוך הפורמלי, כל מערכות החינוך הפורמליות, כולל צהרונים ומעונות. גם אני יכולה להגיד שכל הבתי הספר שלנו והמוגנים עברו חיטוי וניקוי, כל המוסדות. אני מעדכנת ש... למרות משבר הקורונה, אנחנו לא פוגעים בתקציבים המוניציפליים ותקציבי הפיתוח שעוברים ליישובים. הם נשארים כמו שהיו, כולל תקציב החינוך החברתי, בכדי באמת לאפשר ליישובים להמשיך ולהתנהל. אורי בדק עם כל מנהלי העמותות וגם עם עירית ואיתי את התקציב. ניסינו לזהות סעיפים תקציביים שבהם אין הוצאות, סעיפים תקציביים שבהם התגברו ההוצאות. בסך הכל אנחנו בשליטה ובאחריות ובזהירות. אם אורי רוצה לומר משהו, אורי?
כמו שמעתי אמרה, יש פה, זה לא תהיה שנה פשוטה, כי אנחנו לא יודעים את כל ההשפעות, בעיקר מצד הארנונה, יש לנו כמה עסקים שיותר רגישים למה שהיה פה השנה, ואני מקווה שיפתחו וגם יעבדו וגם ישלמו ארנונה, אבל כמו שזה נראה כרגע, אם זה ימשיך ככה, המועצה תשרוד את השנה הזאת מבחינה תקציבית.
בנוסף גם אושר מתווה של פטור לארנונה מעסקים, זה בעצם נחשבת הנחה, של פטור על 3 חודשים שנחשבת הנחה, כמובן שעסק שלא יסדיר את התשלום, אז ההנחה נמחקת בסוף שנה, אבל בעצם הגבייה ואורי שלחו מכתבים לכל העסקים שנהנים מהפטור הזה. אני רוצה ככה לציין בפורום הזה את בעלי התפקידים ביישובים, צוותי חירום, הנהגות, פעילים, מתנדבים, היה באמת מעורר הערכה. יש באתר המועצה גם מידע על תו סגול, על תקן הסגול, לכל מה שקשור לחנויות, מסחר ועבודה, על פי כל הכללים שישרה הממשלה, בעצם צריך למלא טופסולוגיה ולשלוח אותה לרשות המקומית. בסך הכל אנחנו מריחים את החזרה לשגרה, אני אגיד, עומס החום הזה באמת היה מאתגר, אנחנו קיצרנו את יום הלימודים למרות, בגלל עומס החום, ולשמחתי משרד הבריאות התעשת וגם נתן את ההקלות של המסכות, אז גם זה חשוב. אני רואה פה את אורן, אני מסמנת שאורן עלה. אז זה ככה בנושא של קורונה. אני עוד בשורה טובה, בעצם בעקבות פניות חוזרות ונשנות שלנו, שלי ושל אורי, בעזרת היועצים המשפטיים, קריית גת שילמה את חלקה בגין שנת 2019, כמעט את כל המנה של 2019 של חלוקת ההכנסות. היה לנו איזה שתמיד ספק, חשש, באיחור כמובן, אבל תקבול של שנת 2019, שהוא חלק מהתקציב שלנו, הוא עבר. אורי, מילה על ההסכם של נשגב.
כן, אנחנו דיווחנו במליאת פברואר שלקראת ההתחברות למפעל הצפונית של נשגב, היו כמה סוגיות כספיות כמה סוגיות כספיות שעלו מול נחל סורק, שמייצגת אותנו מול המטה שם, שמשותף לעוד רשויות, ודיווחנו אז שניקח בורר מוסכם. בתוך תקופת הקורונה, בתחילתה, קיימנו פגישה, שני הגזברים וראשי הרשויות, והצלחנו להגיע לסיכום שלדעתנו יותר טוב, יותר מטיב, יותר קרוב לעמדה שלנו, וזהו, אנחנו רוצים להתקדם איתם.
אוקיי, עוד תהליך שככה עברנו בחודשים האחרונים, זה סוגיית הקמינים ביישובים. אני מניחה שכולכם מכירים וחווים את סוגיית הקמינים הביתיים שמוסקים בעץ. היה מהלך של מוישה כאן, מוישה לברן, יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה. מוישה, אתה איתנו? מוישה, אני מספרת על הקמינים קצת איזשהו עדכון. תעבור רגע, תבטל את המיוט. משה, יושב ראש הוועדה לאיכות סביבה, עשה מהלך יחד עם יוסי, מנהל התפעול. מה? אתה איתי? משה? גם פגשו נציגות תושבים וגם בעצם העלו סוגיה שאנחנו ככה מטרידה אותנו זמן רב. אתה רוצה לומר מילה, משה?
לא, אני חושב שעשינו תהליך נכון, לאחר ששמענו... סליחה?
אני אמרתי, תכף אני ארחיב מה החלטנו, אבל בבקשה, כן.
בסדר, אני אומר שהתהליך היה בהחלט ראוי, לאחר פנייה של כמה מתושבי יישובים, זימנו את הנציגים שלהם לוועדה, שמענו בקשב רב את תרוניותיהם, ומפה הבטחנו להם שאנחנו נקדם את זה הלאה, ואכן לקחת את השעת תפרטי רבת משתתפים, אנשי מקצוע, ואנחנו נוציא גם את המסקנות.
אז מה ש...
המיקרופון אלייך.
כן, מה שבעצם עשינו זה קיימנו ישיבת, הקמנו מעין מטה עבודה של אנשי המועצה, כולל חיים ויוסי ומירית, יועצים משפטיים, הרצל, יועצים משפטיים, איגוד ערים לאיכות סביבה, נפת אשקלון, אבילם, עורך דין אבילם, כמובן משה היה בתוך הצוות, ובחנו מה האפשרויות המשפטיות, או מה הם דרכי ההתמודדות, לא רק המשפטיות, שעומדות לרשותנו בנושא של מפגעים. החלטנו בעצם, אחד, לקדם, שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקדם הנחיות מרחביות בעצם שיטילו מגבלות על הקמת קמינים ביתיים באזורי מגורים. מדובר על העתיד, בכדי לצמצם את המפגע. כמובן שההנחיות האלה יובאו לאישור מליאה. וגם חידדנו ודייקנו, יש לנו חוק עזר ביואב שאושר לפני שנה, שנקרא איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון, ששם יש סמכויות לדרישה, אנחנו יכולים לדרוש סילוק או ביטול של מפגע, מפגע ריח או אשן, ובכלל זה קמינים, ובעצם אבי לם, יחד עם חיים טל, יבנו איזשהו מתווה של התראה, של אם באמת יהיה מפגע, איזשהו ניסיון לעורר אכיפה. חשוב לזכור, שכל הדברים האלה הם ניסיון לטפל, אבל ללא עבודה קהילתית, אז לא נוכל באמת לפתור את הבעיה, וגם ננסה לסייע ליישובים עד כמה שניתן בדינמיקה הקהילתית שקורית ביישובים. זה פחות או יותר, אנחנו נמשיך ונעדכן עם ההתקדמות.
זה מתאים למשהו? מתאים?
כן, כן, בבקשה נירית.
אני יכול להיות שפיסקתי לבנייה חדשה, דיברת משהו על בנייה חדשה?
כן, הרעיון של בנייה חדשה, אנחנו נאשר הנחיות מרחביות כאלה, אני שיטילו מגבלות, איזה סוג של מגבלות אנחנו נדון ונביא לכם, אבל אני ככה נוטה לחשוב שקמינים בהעסקת עץ לא נאשר, וקמינים בדלקים אחרים, תחת איזה שהן מגבלות, לא יודעת, אולי גובה ערובה או משהו כזה, כן נאשר, אבל זה בדרך כלל מה שקורה, אבל כרגע אני עוד לא יודעת, כי בעצם אנחנו, קמתי, ביקשתי מאבי לם, מהרצל, מחיים, וגם ברשותי, להכין איזושהי טיוטה, להתחיל לנהל את זה, לקחת איזשהו יועץ שאמון בתחום. אנחנו נביא את זה כמובן גם לוועדה וגם למליאה.
אני רק רוצה לציין שזה לא קשור, אבל בבני שמעון לפני חודש הם קיבלו החלטה שבבנייה חדשה לא יהיו קמינים מעץ.
כן, אבל זאת הכוונה, נירית. זאת הכוונה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בהנחיות מרחביות. אי אפשר להחליט את זה כהחלטה, אין לנו, זאת אומרת, החלטת רצון טוב, זה לא עובד. אז אנחנו, כן, זאת הכוונה, זאת הכוונה לעשות. בסדר?
אוקיי,
אז זה כאילו עדכון מנושא קמינים, נושא, אחד הנושאים הבוערים. תרתי משמע. אוקיי, אז אלה היו העדכונים, ברשותכם לא הגיעו הערות, אבל נאשר את פרוטוקול מליאה קודם מתאריך 31 למרץ. האם יש הערות? לא הגיעו. אוקיי, ולפיכך אנחנו מאשרים את הפרוטוקול.
בקס. לא מצליח.
יש לנו, אתה שומעים אותך, נחמיה, שומעים. אתה לא רואה אותנו, נחמיה, אנחנו רואים אותך. רבית יכולה להשתיק אותו, כן. בסדר היום יש לנו אישור דוחות כספיים לשנת 2019 של 5 יישובים. בתניר, גלעון, גת, נגבה ורבדים. מישהו מהחברים רוצה שאני אעלה אותם, הם נשלחו. מישהו רוצה לראות, לעלות, אורי תאמר מילה, אורי ואהוד פה.
כן, כל הדוחות הוגשו ונבדקו שהם על פי מה שנדרש במשרד הפנים, הדוחות תקינים, אתם רק נדרשים לאשר, או לשאול שאלות אם אתם רוצים.
אוקיי, אז לפיכך אנחנו נאשר את הדוח הכספי לשנת 2019 של בתניר, גלעון, גת, נגבה ורבדים. לבקשת ינקלה וגיורה, נטע עלתה? לבקשת ינקלה וגיורה, אנחנו נדון קודם כל ב...
נטע פה, מתי.
כן. נדון קודם כל בצפית. רק רגע, אני רוצה לשאול, איציק, אמיר, גלית, עלו? לא, אוקיי. ובעצם... אנחנו, אם אתם זוכרים, מתי זה היה, בספטמבר 2019, אישרנו מדיניות וגם תקציב בנושא גודל כיתות ושעות פיצול, ועוד דברים נוספים סביב צפית. ביקשנו מגיורה ומנטה לתת לנו איזשהו דוח מצב, ואני ברשותכם פותחת את המצגת. ומעבירה את רשות הדיבור לגיורה, נטע וינקלה לפי ראות עיניכם. כן.
אוקיי.
אתם רואים?
המצגת לא עלתה אצלי.
רגע, סליחה, רגע, טעות שלי בלוגיסטיקה. מפה זה, שנייה, חברים. אוקיי, עכשיו רואים.
אוקיי, אז זה מצגת שנציג לכם, הראינו את זה גם, אנחנו עובדים על זה למעשה כבר מינואר, פברואר השנה, כדי לעמוד בהחלטות המליאה מצעד הוועדה לצפיפות הכיתות שפעלה בשנה שעברה. והראינו את זה, עבדנו על זה יחד עם המועצה, הראינו את זה גם להורים, זה עבר בהנהלה וזה מוצג כרגע במליאה. אז אלה ההחלטות שלכם מלפני שנה. ההחלטות בנושא צפיפות הכיתות כללו 7 סעיפים, שהסעיף השביעי זה גודל הכיתות והפיצולים. ההחלטות, נזכיר, היו שמספר התלמידים המקסימלי בקבוצת למידה ינוע בין 32 ל-34 תלמידים, שתקן משרד הבריאות אינו מאפשר אינו מאפשר פתיחת כיתות שאינן תקניות בחטיבת הביניים, ולכן בחטיבת הביניים אנחנו נדאג שאם מספר התלמידים שיוצאו עד 34 תלמידים יהיו לפחות 50 שעות פיצול, ואם זה יהיה מעל 34 תלמידים בכיתה, לאור העובדה שאי אפשר לפתוח עוד כיתות, אנחנו נדאג לזה שמספר מספר שעות הפיצול יהיו לפחות 65%. בחטיבה העליונה שבה יש יותר חופש, נדאג שמספר התלמידים בשכבה לא יהיה מעל 34, ואם זה יהיה, נפצל אותם לכיתה נוספת. שעות הפיצול בכיתה לא יהיו מתחת ל-50%. על אף האמור לאל, יש שיקול דעת חינוכי, פדגוגי לצוות החינוכי, ותראו שכבר השנה אנחנו מפעילים אותו בשכבה י' א'. אז אלה היו ההחלטות. לפני שנסתכל על מספר התלמידים ועל הפיצולים, נראה שתמיכת המועצה שעליה בנינו בתיאום עם הנהלת המועצה זה שמתוקצבים 4.6 מיליון שקל, מתוכם 2 מיליון שקל מיועדים לכל מיני הוצאות אחרות, מנהליות וכן הלאה. זה משאיר 2.6 מיליון שקל לשעות הוראה, שאם מחלקים אותם בממוצע של כ-10.8 לשעה, זה יוצא שהמליאה מממנת כ-240 שעות לטובת בית הספר. תתקדמו בבקשה, זה אפשר לראות פה את האופן שבו תקצבה המועצה את השעות בתשע"ט, תש"פ ותשפ"א. לא תמיד השעות התקצוב יצאו לפי השעות בפועל, אבל זה תמיד היה במסגרת התקציבית שאושרה. היו שעות יותר זולות וכן הלאה, אבל זה היה תוך כדי עמידה בתקציב, לפחות בשנתיים האחרונות, זאת אומרת בתשע"ט ובתשפ"א. אוקיי? פה אפשר לראות מה קורה בחטיבה העליונה על פי התכנון, נכון להרגע לשנה הבאה. רואים את מספר התלמידים, רואים את מספר הכיתות לכל שכבה, אנחנו רואים שבשכבה ח' אנחנו עוברים את ה-34, ולכן שעות הפיצול צריכים להיות לפחות 65%. בפועל הם 75% בתוכנית. בזין, שיש 34 תלמידים בכיתה בדיוק בממוצע, 204 לחלק ל-6, אפשר היה להסתפק ב-50%, אבל בתוכנית העבודה, מאחר וזה גבולי, למרות שכרגע מה שמסתמן שיהיה פחות ולא יותר, אבל אנחנו עומדים כרגע עם התוכנית על 68%, זאת אומרת, אנחנו עומדים על שיעור פיצול גם למקרה וזה יהיה מעל 34, ובטט אם מורידים מ-182 את 12 התלמידים של כיתת החנם, נשארים עם 170 תלמידים לחלק ל-5, זה יוצא בדיוק 34, ושם אנחנו עומדים על 53% פיצולים. כשרוצים לראות מה מספר התלמידים, כי אתם יודעים, בממוצע בים אנחנו יודעים שאפשר לטבוע, אז יש למטה את מספר הפיצולים ומספר התלמידים לפיצול בין השכבות השונות, והמתחם שיש, כי זה שונה. אם במתמטיקה ואנגלית זה לפי מגמות, אז זה יוצר פערים, אז אנחנו רואים שכרגע, באף אחת מהקבוצות במגמות, אני רואה בכתה זין למשל, יש שש חוות ואנחנו מפצלים לשמונה. בשכבות יש שש חוות, אנחנו מפצלים לשבע באנגלית ומתמטיקה, המקסימום זה 30 תלמידים לכיתה. במקצועות האחרים של הפיצולים זה מתחלק שווה, ולכן אם מחלקים את זה את שש הכיתות ל-12, אז זה יוצא 17, ואם מחלקים את זה ליותר, זה יוצא מקסימום 26, או 27, או 25. זאת אומרת, אנחנו עומדים בכל הכללים שקבענו. יש לנו קצת יותר בעיה בחטיבה העליונה. קודם כל, ביוד זה יוצא לנו היום 30 תלמידים לכיתה, אנחנו מוסיפים כיתה, נכון להיום יש 4 כיתות רגילות, ואנחנו מוסיפים כיתה ויהיו 5, ויהיו 30 תלמידים לכיתה, ואנחנו עומדים כרגע ב-53% פיצול, וביוד א' אנחנו עומדים היום על 38 תלמידים לכיתה, משיקולים פדגוגיים, אנחנו לא נפצל את י' א' שנה אחרי שנה, ולכן אנחנו נשארים עם 38 תלמידים לכיתה, פיצלנו כל מה שאפשר, אנחנו לא מגיעים ליותר מ-58% פיצול, אי אפשר לפצל יותר טכני, אז זה המצב, והראינו את זה גם להורים, וביוד ב' אנחנו עומדים על 4 כיתות רגילות, אחרי שיש כיתת מב"ר של 23 תלמידים וכיתת אתגר של 14, יש עוד 4 כיתות רגילות בממוצע של 31 תלמידים לכיתה. פה מספיק אחוז של 50% פיצול, ובגלל המספר הגדול של שעות המגמות, אז אנחנו עומדים על 63% פיצול. יש גם בעיה באנגלית לי"א וי"ב, אפשר לראות את זה, מתי תעברי רגע לשקף הבא, שנכון להיום יש שתי שכבות עם 5 יחידות בשכבה י"א, ולאור ריבוי התלמידים, יש שם 38 ו-39 תלמידים לכיתה, אם נשארו, לא יודע אם נשארו בי"א, אז זה ירד לכיוון ה-4-5, ואם נשארו מ-4-5 ל-4 זה ירד למטה. זה המצב כרגע, אנחנו בוחנים גם אפשרות להוסיף, להוסיף כיתה ב-5 יחידות ולהוריד כיתה ב-4 יחידות. זה יפתור לנו את הגג הזה, אבל בשביל זה צריך למצוא מורה, זה המצב כרגע. נטע, את רוצה להגיד על זה משהו?
אני אומר שלמצוא מורה ל5 יחידות זה הכשרה קצת אחרת, וזה קצת מורכב יותר. אנחנו שמנו את זה כמטרה, וברגע שתהיה מורה, אנחנו נעשה את זה.
אוקיי, בי"ב, רגע, תשארי שם עוד רשם. בי"ב יש לנו ב4-5 יחידות 35 תלמידים, אבל זה... יכול להיות שחלק מהם עוד ירדו ל4 יחידות, זה המצב כרגע, לא נפצל את זה יותר, נכון, נטע?
נכון.
זהו, זה לגבי אופן ש... תחזרי רגע אחד אחורה, בבקשה, מתי. אנחנו יכולים לראות את ה-39 וה-35 באנגלית, בשאר במתמטיקה ובמקצועות האחרים אנחנו די רחוקים מה-30, ככה שחוץ מהחריגות האלה אנחנו עומדים בכל החלטות המועצה. זה כאמור היה לגבי סעיף 7 בהחלטות המליאה, לגבי גודל הכיתות. שאר הנושאים נמצאים פה בסעיף 2, ואני מציע, נועה, נטע, תתייחסי קודם כל רק לסעיף 2, ואחרי זה ינקל יתייחס לסעיף 1.
סעיף 1.
רגע, ינקל, קודם
נמשיך. אולי מי שפתוח שיסגור את עצמו, רגע, רק שנייה, לפני זה, גיורא, אולי שאלות ספציפיות בחלק הראשון.
אוקיי.
חברים, יש שאלות?
כן, יש שאלה.
בבקשה, נירי.
בעצם מה שאמרתם זה שכרגע עם המתמטיקה בי"א, שזו הכיתה בעצם הכי חשובה, אז לא מעלים ל-5, אלא מורידים ל-4.
זה האנגלית, לא מתמטיקה.
אנגלית, לא מתמטיקה.
זה באנגלית היה?
כן.
ה-39 זה באנגלית?
כן.
מתמטיקה אין בעיה.
רוצה רגע להסביר שהסיבה גם שזה כמות גדולה, זאת אומרת, יש פה קבוצה מאוד גדולה של ילדים שנמצאת בחמישונים מאוד גבוהים. זאת אומרת, זה לא נכון יהיה להוריד אותם כדי להרוויח כקבוצות קטנות, ואנחנו רוצים
למקסם את היכולות שלהם. לא, אנחנו לא רוצים שתוריד אותם, אנחנו רוצים שתעלו אותם.
אני מסבירה, נכון, אז אני מסבירה למה הקבוצה הספציפית של 5 היא גדולה מאוד ביחס לשאר הקבוצות.
אני חשבתי שאמרת שיש קושי למצוא מורה למתמטיקה ל5 יחידות. דיברת על אנגלית?
גם במתמטיקה, אבל הפעם אני מדברת על אנגלית.
אבל במתמטיקה את יכולה לראות שיש במקסימום 28 תלמידים בקבוצה. שם זה נע בין 20-28 לכל הקבוצות. באנגלית נקודתית יש את הבעיה הזו, אבל אם יצליחו לפצל, יצליחו לפצל. זה מערך, זה את יודעת, זה מגה מורכבות כנראה לא קלה. עוד שאלות, נירית, או מישהו אחר? אוקיי, אז רק לשים על השטק, אם רבית שומעת, אורי, תשימי את חמיה על השטק.
כן, אין בעיה, רגע.
טוב, אני עכשיו, ינקלה, אני מעבירה אליך את רשות הדיבור.
הסעיפים הראשונים, בעצם הכותרת שלהם, זה החשיבה, על תמונת העתיד של ההשכלה התיכונית ביואב. ההנהלה בדיונים האחרונים שהיו לנו איתם, בעצם ביקשה מאיתנו ומוועדת חינוך לעשות איזושהי חשיבה קצת יותר רחבה, קצת יותר אסטרטגית. כשתת נושאים הם אפשרות של הכנסת רשת לנהל את צפית, האם יש מקום להקים תיכון נוסף במועצה, האם יש מקום לפצל בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. שאלות שכאלה לא הגבילו אותנו רק לשאלות האלה, אלא לחשוב ככה בצורה יסודית, אבל גם קונקרטית, על עתיד ההשכלה הגבוהה, ההשכלה על יסודית ביואב. זה כמובן עולה גם בקנה אחד עם אמירות של הורים, ועדי ההורים וכו'. וגם אני חושב שזו שעה טובה, אנחנו נמצאים אחרי תקופה של עבודה מאוד מאומצת, של שיפור ובעצם שיקום של צפית אחרי תקופה לא פשוטה, עם הנהלה יציבה גם בחטיבה, גם של השש נתי וגם של חטיבת הביניים. וזה מקום טוב וחזק שממנו אפשר לצאת לתהליך כזה, שיכלול גם היוועצות וגם אלמנטים של, של שיח ציבורי, ונביא תוצרים שבתוך כמה חודשים עם כיוונים שהצוות הזה יחשוב עליהם. נשמח לשאלות. רגע, לא נשמעתי או פשוט כולם באלם?
סליחה, הייתי על מיוט. אני רק רגע רוצה, הייתי על מיוט. אני רגע רוצה לומר שבעצם אנחנו שמנו על צוות שיורכב ממני או מאופר לסירוגין, בהתאם ללוחות הזמנים, מנציג מליאה שלא חבר בוועדת החינוך, יו"ר הוועד המנהל גיורא, נציגים מוועדת החינוך, שתכף נגיד מי ועדת החינוך מציעה, נציגים כמובן מהנהלה צפית ומחלקת החינוך, שזה ינקלה. אז מוועדת החינוך, ועדת החינוך מציעה שזה יהיה דודי בירן מהנהגת הורים של שדות יואב, ויניב דודה עם הנהגת הורים של צפית, וקידר, שהוא גם חבר מליאה, אבל הוא גם חבר בוועדת החינוך, ובעצם עוד חבר אחד מהמליאה שהוא לא חבר בוועדת החינוך. עכשיו, אני לא זוכרת מה אמרנו בהנהלה, ונדמה לי שדרור ביקש להיות, נכון? אני לא זוכרת.
דרור הציע את עצמו לשמחתנו, זה...
באיזה נושא?
בהחלט כוח.
אני חושבת, אני חושבת, כן.
תרומה גדולה לצוות הזה.
דיברנו, נכון, על צוות של... זה הצוות של שני הדברים האלה, נכון, ינקלה?
כן, אמרנו.
למה כן? כן.
זה דבר הזה ביחד.
בסדר. אז ככה, דרור ביקש, אם אין... אם אין התנגדות, אז זה יהיה הצוות. רגע, אני חוזרת ל... סליחה רגע, אני חוזרת בחזרה לשאר. אתם רואים, נכון את המסך? זהו, אם יש איזה שאלות בנושא הזה, נשמח. אוקיי.
רק לשמוע אולי מנטע, מה נשמע, איך...
רגע, 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 נטע עכשיו מקבלת את רשות הדיבור. נטע, נטע, ברשותכם, תדבר טיפה על הנושאים הנוספים שעלו בישיבת המליאה בספטמבר, שלא קשורים לכסף ושעות פיצול וגודל כיתות, אלא טיפה על פדגוגיה בנושאים האלה, וגם נטע תספרי לנו מה שלומך, כמובן. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לנטע.
וגם... כן, וגם אז... נשמח קצת עדכון על היום, יום ראשון של פעילות.
בטח, בטח.
טוב, אז אני אתחיל עם שלומנו. ימים מורכבים ולא פשוטים, זאת אומרת, אני לא צריכה לספר לכם שבעצם אנחנו בונים דברים, ואחרי שנייה ההחלטה משתנה, ואנחנו צריכים לבנות הכל מחדש, ובעצם עבדנו הרבה פעמים בפול גז בנוטרל. אבל אני מאוד גאה בצוות, אני חושבת שהצוות פה עבד לאורך כל התקופה סביב השעון ובצורה מקצועית ומאוד מאוד מחויבת, וזה היה מאוד מאוד מרגש להרגיש את השותפות הזו. התוצר הסופי הוא בעצם שילוב של מורים שנמצאים עם מחלות רקע. אני חייבת להודות שכל מורה שנשאר בבית הם מורים שאנחנו יודעים על המחלות רקע כבר תקופה ארוכה, זאת אומרת, שום דבר לא הפתיע אותנו פה, ובעצם המורים האלה לא יכולים להגיע לבית הספר וצריכים להמשיך ללמד מרחוק, ואז, ודווקא המורים האלה הם מורים שמלמדים הרבה מאוד כיתות לבגרות. אז היינו צריכים בעצם מצב שאנחנו נותנים מענה לכיתות האלו.
נטע, תדברי טיפה יותר לאט.
אוקיי, אני אומר שבעצם יש הרבה מורים שלא מעט באופן יחסי, שהם צריכים להישאר בבית בגלל מחלות רקע, לפי הוראות משרד הבריאות. והמורים האלה יצא כך שהם מורים שמגישים לבגרות הרבה מאוד כיתות. והיינו צריכים ליצור איזשהו סודוקו, איך אנחנו בעצם נותנים מענה לאותם כיתות, עכשיו בפועל בבית הספר כשהמורים נשארים בבית. ולכן גם התעכבנו בהחזרה של י' יותר מיום אחד בהתחלה, היינו צריכים לחשוב איך אנחנו נותנים מענה. כאשר משרד החינוך הודיע שאין יותר שעות מילוי מקום, אז זה רק מתוך איזושהי וולנטריות של המורים. ובסוף הצלחנו לייצר משהו, שבעצם י' הם חזרו לארבעה ימים רובם, ארבעה ימי למידה, וי' הם חזרו לתגבורים שלהם, ובעצם מזין עד י' גם שם, זין התתם חזרו לחמישה ימים, אבל בשכבה י' גם שילבנו בחלק מהכיתות יום אחד מהבית, שוב מאותה סיבה של מורים שלא יכולים להגיע לבית הספר. זאת אומרת, העסק היה מורכב. מצד שני, הגענו היום, בחטיבת הביניים הייתה נוכחות של מעל 97%, שזה היה מקסים ומרגש. ממש הייתה נוכחות מלאה ומקסימה, והילדים היו מאוד מאוד מרוגשים. מזל שהורידו את המסכות, כי אני לא יודעת אחרת, איך היינו שורדים את החום הזה עם מסכות בכיתות, זה לא היה כל כך מציאותי. ואנחנו בעצם החלטנו שבסוף כל יום אנחנו לומדים, רואים מה קורה, מבינים את הקשיים, ואנחנו מייצרים כל הזמן שינויים ותיקונים למחרת, כדי באמת לייצר את הטוב ביותר, גם ברמה הלימודית, וגם ברמה הרגשית חברתית עבור הילדים שהיו חודשיים בבית. אז זה ככה מה קורה איתנו היום. לגבי הנושאים שבעצם עלו פה כנקודות שהן היו מטרות לאורך הדרך שאנחנו צריכים לטפל בהם ולהעמיק בהם, ואני אלך ככה לפי הסדר, אם אתם רוצים באמצע לעצור לשאלות, וזה בשמחה. הנושא הראשון היה הנושא של פיתוח התשתית הארגונית. השנה בעצם רוב בעלי התפקידים אצלנו השתנו. יש לנו שתי רכזות פדגוגיות חדשות, מנהל חטיבת ביניים חדש, רכזות שכבה, רובן חדשות, יש לי לומד מחנכים חדשים, שתי יועצות חדשות מתוך ארבע יועצות, זאת אומרת, כל המבנה הארגוני היה די חדש, והיינו צריכים לייצר הנהלה שמדברת בשפה אחידה, ששמה מטרות ביחד, ויחד עם הפרויקט של שערים לבגרות, שהצגתי לכם אותו בעבר, קיבלנו יועץ ארגוני, ויחד עם היועץ הארגוני, אנחנו בעצם לאט לאט מגדירים לכל בעל תפקיד בדיוק, מה התפקיד שלו, מה הדרישות, מה הוא מביא איתו לתפקיד. אני חושבת שזה תהליך, זה לא הוקוס פוקוס בשנה, אבל כן אנחנו כבר רואים איך כל אחד לאט לאט מתמקצע במקום הנכון לו, וגם את שיתופי הפעולה שמתחילים להיות מאוד מאוד מסודרים, בצורה ששנתית ולא כל אחד לשכבה שלו או לחטיבה שלו, אז זה ברמת התשתית הארגונית. תוכנית לטיפוח ופיתוח מקצועי של הצוות, בעצם השנה זו שנה ראשונה שעשינו, לקחנו את ימי שלישי בסיוע של שלום כמובן, שלום היקר והמועצה, שקיצרנו את ימי שלישי, כל בית הספר מסיים באחת וחצי, ובנינו השתלמות לכלל חדר מורים, כל חדר מורים נשאר ביום שלישי, מאחת וחצי עד שלוש וחצי ללמידה. לאורך כל השנה בעצם יצרנו תוכניות גם ברמה הייעוצית, גם ברמה הפדגוגית, והמורים השתלמו כל יום שלישי, כולל הגשת עבודה בסוף הפרויקט. השבוע הייתה לנו שיחת סיכום עם המורים, ועלה שם שהם הרגישו כמה כלים זה נתן להם, וכמה זה היה משמעותי גם למפגש ולתחושה של הביחד, ולהתמקצעות. הם נתנו דגשים של מה הם היו רוצים שיהיה בשנה הבאה. אנחנו לשנה הבאה בעצם שמנו מטרה נוספת, אנחנו רוצים לשנות קצת את המבנה היומי של שעות הלימוד, ולייצר שעתיים ברצף כל הזמן של למידה, וכדי ללמד שעתיים ברצף צריך ללמוד ללמד אחרת. יצרתי קשר עם חברת מתודיקה, הלכתי עם עוד חברות, אבל חברת מתודיקה מתמחה בעניין הזה של ללוות את המורים בהוראה אחרת, שהיא לא רק פרונטלית, אלא בצורה קצת שונה. אנחנו ניפגש איתם, גם ינקלה וגם אני, קצת לחשוב איתם על צפית, והמטרה היא בעצם לקחת אותם להשתלמות הזאת של ימי שלישי, ללוות את הצוותים, קצת ללמוד ללמד אחרת ולהתמקצע גם במקום הזה. ברמת שיתוף ציבור ההורים עם התלמידים והקהילה, שמנו לנו מטרה השנה, בעצם להוציא דיווח מבית הספר, פעם בשבוע בימי שישי של מחנך הכיתה, אחת לשבועיים ככה, שבועיים, שלושה זה השתנה של רכז השכבה, אחת לחודש של מנהל החטיבה, ופעם ברבעון שלי כמנהלת ששנתית. שוב אני אומרת, יש פה שינוי תפיסה של הצוות שלי שצריך לדברר, להגיד את הדברים. אני יכולה לומר שזה מאוד השתפרנו שם, התחלנו, זה קצת היה מקרטע, ולאט לאט זה הפך להיות משהו שבשגרה. גם למורים זה עשה טוב, וזה עשה להם סדר, וגם להורים. ובעצם מטרה נוספת ששמנו זה הקמת אתר בית הספר, האתר עלה לאוויר, יש לנו מורה מבית הספר שמתחזק אותו כל הזמן, וגם הלמידה מרחוק נעשתה דרך האתר בחלק מהזמנים, וגם ההודעות רצות שם ופעילויות, אז גם שם עשינו וי נוסף ענק, על אתר פעיל ויפה, ואתם מוזמנים להיכנס. יישום כלי מדידה שישקף תמונת מצב, יצרנו שאלון, שבעצם הוא עבר לתלמידי בית הספר, לחניכי בית הספר, אבל וגם למורים, אני חייבת לומר שבזה לא צלחנו, מסיבות אובייקטיביות שהמורה שניהלה את זה וליוותה את זה, חלתה תקופה מסוימת וכו', זאת אומרת, היו פה כל מיני סיבות למה זה לא צלח, בשנה הבאה לוקח איזה מורה אחר שכבר עכשיו בנה לוחות זמנים לשנה הבאה, ובנקודה הזאת אנחנו לחלוטין צריכים להשתפר, כדי לסדר פה משהו שהוא יהיה מדיד, ונוכל לנתח אותו כל הזמן, כדי לייצר את המטרות ואת היעדים לתקופה הבאה בתור. ויכול להיות מאוד שאנחנו נבדוק גם אפשרות של מישהו חיצוני, מקצועי, שיבוא ויעשה את זה יחד איתנו, הנושא הזה עוד בבדיקה, אבל אני חייבת לומר שזה בעצם סעיף שפחות צלח השנה. הרחבת המענה החינוכי לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים, בעצם יצרנו השנה כמה יוזמות, הוקמה הנגריה, הוקמו עוד כל מיני הרחבות חדשות, מגמות חדשות בחטיבה העליונה. יצרנו פרויקט של יצירה של כל מיני, ברח לי השם עכשיו, גיורם, אתה זוכר, ברח לי השם ויאנקלה, של הפרויקט של עידו שושני, אני אזכר עוד כמה דקות, ובנוסף, נתנו מענה לדווקא תלמידים מצטיינים במתמטיקה, יצרנו פעילות יחד עם מכון ויצמן, היה פחות, זאת אומרת, יחסית למה שחשבנו, פחות חניכים הצטרפו לתהליך, כי יש הרבה ילדים שנמצאים בפרויקט בר אילן, או בפרויקט לערום של מכוננים, אבל נתנו את המענה הזה. אנחנו בקונפליקט לגבי שנה הבאה, האם זה המענה הנכון. ולשנה הבאה אנחנו ניתן מענה גם לדוברי אנגלית, תושבים חוזרים שהבנו שהם צריכים קצת יותר הנגשה. ובנוסף לדברים האלה בעצם יצרנו מעגלי מנהיגות, שמדברים על יוזמות חברתיות ערכיות, שכל קבוצת ילדים בעצם הובילה איזשהו תחום מסוים לעשייה חברתית. ושנה הבאה אנחנו מרחיבים את כל הנושא של המרכז החלה, שיכלול בתוכו גם מקום רגשי, גם לימודי וגם חברתי ערכי, שאנחנו עוד בבנייה של הדבר הזה לשנה הבאה. זהו, שאלות.
אני מסתכלת על כולכם עכשיו, עכשיו כולם במסך. חברים, גיורא, אתה רוצה אולי להגיד מילה על גיורא עוד איתנו? או נטע, ינקלי, אני לא יודעת, על, על מה שקרה, על, 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 על זה שהצגתם את התוכנית הזאת, גם את התקציב בפני ועד הורים, ועכשיו מה שקרה, כן.
גיורא, אני אגיד. תראו, אנחנו, היו לנו שני מפגשים עם ההורים, אחד לפני הקורונה לדעתי, אחד במהלך הקורונה, הצגנו להם את התוכנית הזאת כפי שהיא התגבשה, והמפגשים היו מפגשים טובים, והייתה צביעות רצון כללית, לא היו טענות. לאחרונה התחילו להופיע טענות שונות שאנחנו לא בדיוק מצליחים למקד אותם כלפי נטע וכלפי האופן שבו אנחנו ממלאים את החלטות המליאה, או אולי גם טענות להחלטות המליאה. מחר בערב ינקל, נטע ואני ניפגש עם הנהגת ההורים, וננסה עוד פעם להסביר ועוד פעם להניח את דעתם, ולהבין האם יש נושאים ש... עדיין צריך להעביר אותם הלאה, וככל שיהיו נושאים שלא נצליח להגיע להבנות והסכמות עם ההורים, ויהיו דרישות שחורגות מהחלטות המליאה עדן, אז נביא את זה להנהלה, ואם יהיה צורך גם להכרעה במליאה. אני מקווה שזה לא יגיע לשם, אבל אם נצטרך, אז זה יגיע לדיון נוסף, ו... כרגע לפחות כל מה שמוצע עומד בהחלטות המליאה, ואין צורך לקבל החלטה מיוחדת מעבר מעבר לכך.
מתי? מתי?
מתי, אתה לשתק? מתי, אתה לשתק?
עופר קורא.
כן, בבקשה.
כן.
אתה עופר, כן.
אני יכול?
כן, כן, בבקשה.
אני לא רגיל להיות בישיבה ולשתוק 50 דקות, ואני בנסיעה, זה מעביר לי את הפקקים נהדר. אני רוצה להגיד לכם שהגשתי בספטמבר את ההמלצות שעליהן עברו היום, לא חשבתי שאחוזי המימוש יהיה כל כך גבוהים. אני חושב שבסך הכל המערכת שנטע מנהלת, בסיוע של גיורא ויאנקלה וצוות של מתי ומירית, מצליח ליישם משלה סדורה באופן מאוד מרשים. יש קולות שגם אני שומע אותם לפעמים, מבחינת ההורים, כבשנו משלט, בואו נדבר על המשלט הבא, אבל אני, כל מה שנשאר לי להגיד בשלב הזה, זה להצדיע להובלה של בית ספר באופן כללי, ולהובלה של נטע בתקופה כל כך מאתגרת וכל כך מורכבת עכשיו.
תודה, אופר. אני יכולה לספר לחברים שבעצם גיורא, ינקלה ונטע, מעבר לעבודה השוטפת שלהם, אחת לתקופה מגיעים לישיבת עבודה עם מירית ואיתי, בניסיון לדייק. ראיתם את, גם את העלייה בהשקעה של המועצה לאורך השנים, וגם את הניסיון של הצוות למצות עד תום את, 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 את שעות הפדגוגיה שהמועצה נותנת, ולמצות עד תום את, את ההיקף של התקציב. גם אני מצטרפת לאופר ולהערכה הרבה לעבודה מאוד מאוד סזיפית. זה היו טבלאות שנראות אולי פשוטות, עבודה מאוד מאוד סזיפית של הצוותים ליישום ההמלצות שלנו, ההחלטות שלנו, וגם לשמור על המסגרת התקציבית. אז תודה לנטע, ינקלה וגיורא. נשמח לעוד הערות אם יש.
בהחלט. הערה לאופר דרך אגב, אם אתה מסתכל על המצלמה אופר, זה קנס.
אני מסתכל על המצלמה, אבל אין לי מסך.
אין לי הערה.
לא מאה אחוז, אני מסתכל ואין לי מסך.
אני לא שאתה מסתכל. תדע לך, זה קנס וגבוה, עם הרבה נקודות. מותר לדבר. יאללה, נקסט, סליחה.
כן, עוד משהו, מישהו מהחברים? אז אם...
לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להגיד מילה. תודה לכולם קודם כל. אני רוצה להגיד, דווקא בענייני דיומה, בענייני ההתמודדות עם האתגר של החודשיים האחרונים, אז נטע בגבורה התמודדה עם זה, וכנ"ל כל המנהלות האחרות, וגם שחר שנמצא פה, אחד מהמנהלים של מוסדות החינוך, הייתה התמודדות שאני לא יודע עד כמה... מי שלא היה מעורב בה, מבין את העוצמה שלה ואת לא פחות מגבורה שהחברה האלה גילו עכשיו. אז אני מלא הערכה לאנשים האלה.
תודה רבה, ינקלה. יש לנו עוד שלושה נושאים לסדר יומנו. נושא אחד זה למשקה במיוחד, באהבה. משקה, את יודעת מה זה, נכון? זה התברים, משקה זה התברים. בעצם אנחנו נדרשים, רגע, אני עושה לכם שייר סקרין, אנחנו, אורי איתי או שאני אציג?
כן, כן, אני איתך.
אתה רוצה לומר או אתה רוצה שאני? מה שתגיד, בבקשה.
אני אעלה אצלי כי אני לא רואה אצלך, שנייה.
לא רואה? עכשיו רואה? אתה עכשיו רואה? כן?
אצלי אני רואה.
אוקיי.
אז אנחנו, שני התברים הראשונים מדברים, אני כבר לא יודע באיזה משרד זה, אני מקווה שזה במשרד הנכון, אנחנו מדברים, אבל קיבלנו פה שני כסף לפיתוח שני מיזמים דיגיטליים, אחד זה קמפוס דיגיטלי בצפית, והשני זה נקרא הרחבת ה-GIS ועוד מחלקות במועצה, אבל בעצם זה לעוד שימוש של שימושים שאנחנו עושים. התברים הם פה עם מאצ'ים של... 65-35, אז תבר אחד אמרנו 100,000, והשני 400,000. בנוסף, אנחנו מבקשים לפתוח תבר נוסף, זה תבר של פיתוח בקיבוץ גת, כאשר המקור שלו הוא קרן את אלי ההשבחה שלהם, על 100,000 שקל. זה מבחינת פתיחת תברים. אנחנו מבקשים להתקן עוד 4 תברים, אחד זה בגינוי גן בנחלה, קיבלנו פה תוספת הרשאה. בית הספר בנגבה, לא יודע אם את התקנה, אני לא זוכר מתקונים או בפעמים הקודמות, אבל בעצם קיבלנו את ההרשאה של משרד החינוך גם לשלב ב' וג', זה בעצם כל ההרשאות שכבר של משרד החינוך, ואנחנו מבקשים להתקן בזה את התבר. לגבי בינוי הגן בגלון, גם קיבלנו את ההרשאה ממשרד החינוך, ואנחנו מבקשים להתקן את התבר. ודבר אחרון, הוא גם קשור לבית הספר בנגבה, פה זה משרד התחבורה מתקצב, אנחנו קיבלנו הרשאה לחלק השני של המסוף פעלה, ואנחנו מבקשים גם כאן לתקצב את, להגדיל את התבר. זה לגבי התברים.
אני רק רוצה רגע להרחיב, לגבי התברים האלה, הייתה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של, של עובדי המועצה, ואני ניסיתי גם אני להשקיע, לעזור, ובעצם שימו לב, זה מדובר על גיוס של בערך 12 מיליון שקלים לטובת פרויקטים חינוכיים, גן, בית ספר, השלמת הבינוי והשלמת הסדרי התנועה לבית הספר. זה היה מאוד מאוד קשה בתקופה של אין, של אין ממשלה ואין משילות וקורונה. אנחנו הגענו לכל הערכאות הכי גבוהות ולוועדות חריגים. אין הרבה רשויות שקיבלו בתקופה הזו הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ומשרד התחבורה. זה דרש הרבה מאוד התמדה ואסרטיביות, ואני שמחה שהצלחנו להביא את המימון הזה. זה הרבה מאוד כסף, הוא ככה עובר בפשטות, אבל זה הרבה מאוד כסף. גם סיום כל הכסף על נגבה, על כל הכסף על המסוף, וגם הגן בגלעון. אז אם יש שאלות, חברים, אם אין שאלות, אז אנחנו נאשר פתיחת הבר 1622, קמפוס דיגיטלי בצפית בסך 400,000, נאשר פתיחת הבר 1623, הרחבת GIS למחלקות נוספות בסך 100,000, ופתיחת הבר 1624, פיתוח קיבוץ גת, בסך 1,100,000 שקל מתקציב יישובי. נאשר את עדכון התבר עם 1430, בינוי גן נחלה, סך הכל בתבר 1,184,064, עדכון תבר 1,591, בינוי בית ספר נוף השדות, בתוספת של משרד החינוך, בסך הכל נכון לעכשיו בתבר 24,482,292 שח. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, אנחנו מניחה של אחת המליאות הקרובות, אנחנו נציג את המשך המאצ'ינג שנדרש מהמועצה, בהתאם לאותה תוכנית אב בקורית שעשינו, אבל כרגע קיבלנו את ההרשאה של משרד החינוך, חשוב לנו לעדכן. עדכון תבר 1585, בסוף העלאה והורדת תלמידים בנגבה, בסך הכל בתבר 6,401,468, אתם יכולים להבין איזה מידת השקעה הולכת להיות שם בכל הסדרי התנועה של נגבה. ועדכון תבר 1,618 של בינוי גן גלעון, סך הכל בתבר 1,138,805. אני מודה לכולם, ואני עוברת לנושא הבא בסדר יומנו. אני אשאיר ברשותכם את הגבייה כסעיף אחרון, ואנחנו נדון בבקשת נגבה למתן שמות לרחובות. אני אפתח רגע. ואני אתן את רשות הדיבור ברשותכם למשקה להציג. משקה, בבקשה. את רוצה שאני אקדים? אני רק אקדים ואני אומר שלפני מספר חודשים אנחנו אישרנו נוהל מתן שמות רחובות וכדומה, ובעצם הנהלת המועצה היא משמשת כוועדת השמות שדנה בבקשה של נגבה וממליצה למליאה לאשר. מה שאתה תספר טיפה על ההליך שהיה בקיבוץ, וזהו. בבקשה, משקה.
קודם כל, אני רוצה שיגידו בדרך כלל בית ספר נוף שדות ולא הבית ספר בנגבה. הגיע הזמן. ודבר שני, הנושא של הרחובות זה אחד הפרויקטים בשנה שעברה של חג השמונים של נגבה. החלטנו לעשות שמות לרחובות וכישילות וכולי. הייתה ועדה שהיינו שלוש בנות, חברות, נשים, שאנחנו קבענו את השמות רק למקומות איפה שכלי רכב נוסעים, ועל פי התקנות של משרד הפנים, לא כל המדרכות בתוך הקיבוץ, מה שנקרא משעולים. איפה שכלי רכב. קבענו שבנגבה, משער לשער זה רחוב המייסדים, דוגמה, כביש ההיקפי זה רחוב הפרחים, וכל המקומות שנוסעים בהם זה שמות של פרחים. זה בתוך הקיבוץ הישן, בשכונת הזיתים, שכונת הרחבה הצבאית, מכיוון שהם צבאים, צבאים מצבא, אז הכביש הכיף שלהם זה הזיתים, ושם שמנו שמות של הקבוצות שהיו במוסד בזמנו, אלון, אורן וכו', אז זה רק עצים, הכביש שמוביל לבית הספר זה יהיה התקלים. זה למעשה השמות האלה, זה עבר תהליך של רישום, זה הלך, עבר תהליך של הסבר שלנו, של הוועדה בשיחת קיבוץ, זה היה לוח המודעות ובכל בו, למעשה לא עשינו משאל בקיבוץ לגבי השמות, היו פה מי שרצה להעיר, העיר, למעשה אז היו רק הערות שמי שרצה להחליף את השם של הרחוב מתעינה לתמר, אז החלפנו לתמר. זה לא, זה לא היה, לא היה בזה איזשהו דיון. הייתה הצבעה בקלפי, נשלחו למועצה ולמשרד הפנים כל את כל הניירת, ומכיוון שיש לנו קשרים גם בגוגל, על ידי בחור שמנהג בשופט בגוגל, אז כל הרחובות שלנו עכשיו נמצאים בווייז. לזה לא הצלחנו לקבל את האישור של משרד הפנים, גם האישה במשרד הפנים אמרה לי שאין לה מי שיחתום לי.
משקה, מה הכתובת שלך? משקה, מה הכתובת שלך?
אני, המייסדים, פינת הפרחים, בית מספר 250.
אוקיי, חבר'ה, לרשום בווייז ולהגיע למשקה.
כן, אבל מה שחשוב הוא זה נושא השילוט. מה שעוד לא עשינו זה נושא השילוט. והשילוט זה יחד עם המועצה, מחלקת הנדסה של המועצה, וזה אנחנו צריכים לקבל אישור ממשרד הפנים. כי גם פיזית, מי שעשה את זה, וגם בהוצאה כספית, זה יהיה המועצה. עיצוב השלטים וכולי, זה כבר עניין אחר.
משקה, הכסף הוא לא על המועצה. השילוט לא המועצה מממנת. זה לא נאמר בשום מקום.
לא, נאמר שהמועצה לא מממנת.
כן, נאמר ש... איתי אומר שנאמר שהמועצה לא מממנת. שילוט זה לא המועצה.
אוקיי, מי שיממן, מי שיממן זה... אנחנו כבר עשינו את המיקום של כל השלטים, בכל מיני צמתים של כיכר כזאת וכיכר כזאת. בסופו של דבר, מה שהשארנו, ואנשים יבינו את זה, זה שכונות. השכונה שלי נקראת שכונת הסוסים, ויש שכונה של צמרת, ויש שכונה של הבאר, והשכונה חדשה שתהיה...
היה לי את המצגת של חגית, ואז זה כבר יהיה ברור.
השכונה שעוד לא קיבלה את האישור בנייה ותקבל, קראנו לה גבעת גנים, זה מה שהיה לנגבה, ונחל התימוד לפני שעלו לנגבה. ככה אני לפחות שמה את המורשת של נגבה, גם בנושא
הרחובות. תודה רבה למשקה. אנחנו, אם יש לכם שאלות? מישהו רוצה שאלה למשקה? אז אם אין, אנחנו כמליאת המועצה נאשר את בקשת נגבה לשיום רחובות, ונאחל להם הצלחה, ונבוא לבקר לפי הווייז. אתם במקרה, אתם רואים את הדוח עכשיו של הגבייה? רואים על המסך? תעשו לי סימן.
כן,
מתי, רואים.
אוקיי, אוקיי. אני אראה אם אני אצליח להראות את כל... אז הנושא האחרון לסדר יומנו, אם אני לא טועה, זה דוח ביצוע גבייה לשנת 2019. אנחנו כל שנה מציגים את דוח גביית הארנונה, משתפים את חברי המליאה, וכמובן מודים לכל מי שעוסק במלאכה. נמצאת איתנו חגית שירה, שהיא סגנית גזבר, והייתה מנהלת הגבייה במשך הרבה שנים. היא תציג את דוח הגבייה במקום אלינה, שיצאה לחופשת לידה. ואני מעבירה את רשות הדיבור לחגית, ואני אעביר לך שקפים באהבה.
כן. אנחנו פה...
ושאלות, רק שנייה, ושאלות אם יש למישהו, אז לא להסס. אפשר ככה באמצע, ובבקשה.
אנחנו פה נציג את בעצם סיכום פעילות מחלקת הגבייה משנת 2019 בתחום השומה, הגבייה, האיכות ושירות הלקוחות והדיגיטל. טוב, נתחיל בהצגה של גיליונות של נתוני השומה בחתכים מסוימים. נפח, זה נפח חיוב השומה לשנת 2020, בחלוקה לסוגי הנכסים השונים. נתוני החיוב פה מוצגים הן מבחינת הגודל במטר, והן מבחינת החיוב השנתי. סך הכל החיוב השנתי לשנת 2020, הברוטו, עומד על 44 מיליון. מעבירת השקף ה... יש לנו כאן השוואת תעריפים, תעריפים משוקללים של יואב, לתעריפי הנפה ותעריפי המינימום מקסימום של משרד הפנים, איפה אנחנו בעצם נמצאים, ביחס הנפה וביחס למינימום מקסימום. אנחנו יואב, אם אתם, רגע אני אסביר את הצבעים, אנחנו יואב, התעריפים המשוקללים שלנו, זה התעריפים המסומנים בכחול, כאשר תעריפי, התעריף הנפתי מסומן בירוק, תעריפי מינימום של משרד הפנים מסומנים בכתום, ותעריפי המקסימום בסגול, ואפשר לראות שיואב היא נמוכה ביחס הנפתי בכל הסיווגים, ביחס לתעריפי המינימום אנחנו נמצאים במגורים, גם במלאכה, גם בתעשייה, בעצם גם כמעט במשרדים. טוב, אנחנו נצלול לראות את התפתחות השומה בין השנים 2011 ל-2020. אנחנו רואים כאן עלייה משמעותית בכל הסיווגים אשר נובד בעיקר מסקרי נכסים שבעצם פעלנו לאורך השנים באופן עקבי ושוטף, וכן מהמדיניות למיצוי פוטנציאל החיוב של כל הסיווגים. אפשר לראות במגורים, יש לנו פה צמיחה, השינוי כתוצאה מצמיחה דמוגרפית, גם מסקרי נכסים. בשנה האחרונה היו אוכלוסים ביישובים גת ורבדים, ובשאר הסיווגים האחרים זה בעיקר מסקרי נכסים שעשינו לאורך השנים.
רק אולי ככה לתת, אולי ניקח נדגום משרדים, שירותים ומסחר. ב-2011 היינו עם 38 אלף מטר רבוע, והיום אנחנו עם 126 אלף מטר, מה שאומר, כמובן לא, הבינוי לא ריבע את עצמו, מה שאומר שנעשתה עבודה מאוד מאוד יסודית של סיווגים וסקרי נכסים וצור עבודה יסודית. כמובן, דרך אגב, במגורים זה הצמיחה הדמוגרפית, ביטוי מלא לצמיחה הדמוגרפית, מעניין לראות את כל הסיווגים האלה. תכף אם נעבור לנושא של הכסף, זה במטרים, בבקשה חגית.
זה המשמעות, השינויים במטרים שראינו, שבאים לידי ביטוי בפדיון הכספי. אנחנו רואים בעצם את הכפלת החיוב, שהשלמנו ב-2020, השלמנו בעצם את הכפלת החיוב משנת 2011, ועוד נתון מעניין, שאחוז החיוב במגורים הוא קטן מ-2011 לעומת 2020, הוא בעצם במגמה של קיטון לעומת החיוב בעסקים. לדורגת מעבירה, גם מעביר אצלי. אלה גרפים שבעצם מציגים את הסיכומים של הגיליונות האחרים. זה התפלגות השינוי במטרים במגורים. אם היינו בשנת 2011 על 222 אלף מטר מגורים, כיום אנחנו על 337. חיוב ברוטו במגורים, אם עמדנו בשנת 2011 על 6 מיליון, אז ב-2020 אנחנו כבר הגדלנו את החיוב במגורים, והכפלנו אותו ל-13 מיליון. בנכסים שאינם מגורים, מבחינת שטח במטרים, זה 423 ב-2011, לעומת 641 בשנה, ב-2020. ומבחינת החיוב, נכסים שאינם מגורים, בשנת 2011 עמדנו על 13 מיליון, וב-2020 אנחנו כבר יותר מהכפלנו, כבר מגיעים ל-30 מיליון.
פה אני אומר שזה גם העבודה של הסקרי נכסים והדיוק, אבל זה גם כמובן הבקשות שלנו להעלאת תעריפי הארנונה לסיווגים האלה, וכמו שראיתם גם עכשיו אנחנו פחות מהממוצע הנפתי, אבל... אבל זה ככה, רואים את העבודה לאורך השנים.
כן, עדיין פחות. הנישומים הגדולים, אנחנו, 10 הנישומים הגדולים, הם מהווים 35% מסך החיוב ברוטו, שמחזיקים בחיוב על סך 15.5 מיליון, לעומת השנה הקודמת, שיש עלייה של 2.5 מיליון בחיובים. ההנחות. נושא ההנחות, אפשר פה לראות באופן בולט שבעצם עיקר ההנחות הן הנחות קריטריונים, שזה הנחות שאנחנו חייבים לתת על פי משרד הפנים. הנחות על פי ועדה ניתנו פה רק 7,000 ש"ח, גם מבחני הכנסה יחסית נמוך. בשנת 2019 נערך סקר נכסים אשר הביא לעלייה בחיוב ברוטו של 442,000 ש"ח. אנחנו רואים בעצם את ההתפלגות שזה מבחינת מגורים, מבחינת משרדים, מלאכה ומבנה חקלאי, בעצם בכל הסיווגים יש עלייה משמעותית.
אנחנו סיימנו את תחום השומה, יש למישהו שאלות בנושא השומה? לא נעבור לתחום הארנונה. לא, זה לא ירד, כי אמורים לקבל שיפוי. אורי, אולי ברשותך, תגיד מילה על השיפוי, לא בדיוק 100%, אבל אורי, תגיד מילה על השיפוי בגין ההנחות על הקורונה.
תראו, בעיקרון, מה שהחליטה המדינה זה לפתור את כל העסקים, למעט בסיווגים של חקלאות וסופרים וכזה, שזה אצלנו הרבה, משלושה חודשים, ממרץ, אפריל ומאי, כאשר המדינה משפה לפי מתווה מסוים, אנחנו רשות פחות מ-10,000, כך שאנחנו אמורים לקבל שיפוי מלא. אבל מה? השיפוי נעשה על פי נתוני בסיס, וראיתם פה את התפתחות השומה שלנו של 2018. יוצא מזה, ואנחנו, יש כל מיני קרנות צדדיות כאלה, אנחנו בדיוק מכינים מכתב פה לאגף התקציבים במשרד הפנים, אבל בגדול אנחנו מפתעים פה משהו שהוא בין 900 למיליון שקל, כיוון שהשומה שלנו גדלה לפחות ב-4 מיליארד שקל באותם סיווגים. Yeah. אז יש פה איזו פגיעה מסוימת, זה קיים בכל הרשויות, יש רשויות שנפגעו מאוד, לפעמים הכפלות של 50% בשטחים מול 18, אבל המחיר שאנחנו נשלם על השנה הזאת הוא כרגע קצת פחות ממיליון שקל. זה לגבי ההשפעה של השיפוי של משרד הפנים מול השומה האמיתית.
אוקיי, אני ברשותכם עוברת לתחום... רגע, עוד שאלות למישהו? אוקיי.
נתוני גביית ארנונה. אנחנו מציגים פה את הנתונים משנת 2010 עד 2019. סך הכל הגבייה משוטף ב-2010 עמד על 88%. כבר בשנת 2015 השלמנו עלייה של 10%, שבעצם...
המסך נחתך, אני לא רואה את הסוף, אני לא רואה את 2020.
רבית להשתיק את מוישל.
2020?
רבית להשתיק עם מישלו מדבר.
2015.
שתיקה.
תודה. עלייה שבעצם אנחנו באמת מצליחים לשמר אותה מ-2015, עד היום. ובאמת, זה כתוצאה מעבודה מאומצת של מחלקת הגבייה. יש פה שאלות על הדוח? כן. דוח גיול הוא בעצם מרכז את חובות הארנונה בהתאם לגיל החוב וגובה החוב, ומציג את אחוזי הגבייה לאורך השנים. ניתן לראות שרוב ההתחייבויות של השנים הקודמות כבר מוצו. אנחנו עומדים על סך הכל חובות של 3 מיליון, אשר בהמשך אתם תראו גם חלק יותר את ההתחייבות שלהם. מה שאפשר לומר, שמאוד קשה לגבות היום חובות כמה שיותר של שנים אחורה, ובאמת אנחנו מיצינו את רובם.
אני לא יודעת אם אמרת, אבל אפשר ככה לראות שבעצם גם שנים עברו, אנחנו כבר ב-99% גבייה, זאת אומרת, אנחנו לא מוותרים פה על שום חוב, וזה משהו ששוב יאמר לזכותם. אין הרבה חובות שלא נוצלו.
שלא מוצאו, או שאין כנגדם את הליך מסוים, כן. גבייה לפי סוגי הנכסים, אפשר לראות באמת שמגורים פה בנתח, גבייה נטו של 28%, פחות או יותר ההתפלגות.
לא
מוצאו לקחת. יש
פה
שאלות על זה? גבייה לפי יישובים, אפשר לראות בגדול מבחינת היישובים, שרוב היישובים, באמת אחוז הגבייה הוא קרוב ל-100, 100 הוא קרוב אליו. יש יישוב אחד שהוא קצת בעייתי ומאוד קשה לגבייה, שאנחנו עכשיו פועלים בכמה דרכים בשביל למצות את הנושא. ומבחינת עסקים, יש גם באזור תעשייה אחד, גם יש קצת בעייתיות שהיא בטיפול.
אני אומר שאני מרגישה נבוכה שסגולה זה היישוב עם הגבייה, למעט אלעזי, עם הגבייה הנמוכה ביותר, אז... כן, אבל זה כאילו חבל מבחינתי שסגולה אחוז גבייה נמוך מבין היישובים.
קחי 2% מכפר מנחם.
מה לעשות?
קחי 2% מכפר מנחם, תסתכלי, 102%.
כן, 102 זה חובות עבר, את יודעת, לפעמים זה עובר את ה-100%, אבל יש...
לפעמים כאילו משלמים, ואחר כך מגיעה איזו הנחה מסוימת, אז...
כן.
זה זכות, זה תנועות שהן בזכות.
אבל אין שום סיבה באמת שבסגולה ובנחלה ובתואלזי אני בכלל לא מדברת, אבל שזה לא יהיה ברמה של כל יישובי המועצה, אבל זה המצב. שאלות חברים על הארנונה? אוקיי.
תמשיכו לעשות עבודת קודש.
איתי אומר, חגית, שתמשיכי לעשות עבודת קודש. תמשיכו.
תודה רבה. נמשיך.
כן.
נתוני צריכות המים.
רק פה אולי לומר שאנחנו לא ספקי מים.
אנחנו ספקי, כן, ספקי מים של יישוב אחד, הרחבה אחת, בעצם ועוד קצת באלעזי, ופה במרכז יואב גם כמה.
וגם בביוב, לא בכל ה... כן.
וגם בביוב, כן, לא בכל היישובים. הפחת, יש לנו פחת שהולך ויורד, השנה הגענו לפחת של 1.9, זה באמת תוצאה של עבודה מאומצת מול אמיר פה, שמטפל בנושא המים במועצה. יש פה שאלות. דוח חשוב, בדומה לארנונה, דוח גיול, חובות מים, למשך השנים, אנחנו רואים בעצם ב-2019, אנחנו רואים פה ירידה באחוז הגבייה השוטף, זה בעצם, זה נובע מ4 נישומים, מתוכם 2 בעלי חוב גדול, שהם סגרו פשוט את החוב בתחילת 2020, אז זה לא, אז זה כביכול לא נחשב באחוזי הגבייה, אבל מעבר לכך אין הרבה חובות מיוחדים. מבחינת הביוב, אנחנו פה בעלייה בגבייה, כתוצאה מנישום אחד שהיו לו כמה השגות בענייני הביוב, והוא סגר אותם ב-2019. זה בגדול, אם יש פה שאלות בנושא המים והביוב.
אנחנו עוברים קצת לנתוני אכיפה.
כפי שהראיתי בדוח גיול, סך החובות בארנונה לסוף שנת 19 עומדים על 3 מיליון, שההתפלגות שלהם זה בעצם 10% מהחייבים מחזיקים בחובות מעל 20,000, וזה בגדול. יש 7 חייבים מעל 100,000, גדול ההתפלגות. זה הדיגיטל. אנחנו השקנו ב-2019 את אפליקציית מאסט. זו בעצם פלטפורמה לרשויות שמעניקה המרה מלאה של השירותים לדיגיטל, גם בתחומי התשלומים, בתחומי תפסים דיגיטליים, שוברים במייל, שיש לזה חשיבויות רבות שהם מעבר לקדמה, יש את השירותיות, יש את הנגישות לתושב, ויש את העניין שאנחנו כיואב מציגים את עצמנו גם כרשות ירוקה, שזה מאוד חשוב. המטרה שלנו עכשיו, השנה, זה בעצם להגדיל את השימות של התושבים באפליקציה, באופן יזום, אנחנו עושים טלפונים יזומים, גם המוקד, התשלומים עוזר לנו בזה, ובמיוחד אנחנו פה פועלים בעניין של שוברים למייל, זה בעצם שליחת השוברים הדו-חודשיים לדואר האלקטרוני. אוקיי. מבחינת תרבות התשלומים, אנחנו פה רואים עלייה משמעותית במספר התשלומים בהוראות הקבע.
זה היה יעד. אפשר לומר שזה היה יעד, כן.
כן, זה יעד שגם ליעד הזה אנחנו פועלים, עוד מעט גם נראה את השקף בעניין. מבחינת הבנקים יש לנו פשוט נישומים גדולים שעושים העברות בנקאיות, אז ולכן הסכום הזה פחות או יותר, שהם קבועים, אז הסכום הזה נשאר פחות או יותר אותו דבר. מבחינת הוראות הקבע, אנחנו פה, אם ב-2011 עמדנו על 25% משלמים בהוראת קבע, נכון לסוף 19 אנחנו כבר קרובים ל-64%, שזה גם פעילות יזומה שלנו, ועבודה מאומצת ושכנוע, ואנחנו משתדלים ונמשיך. המוקד הטלפוני, זה זמני המתנה בממוצע חודשי למוקד הטלפוני. זה כמות השימושים נכון לעכשיו, ל-2019, באפליקציית המאסט, כמה נרשמו, כמה בעצם הורידו את האפליקציה, כמה אנשים מקבלים שוברים, ה-bill-to-mail זה השוברים למייל, וכמה משתמשים בעצם בטפסים המקוונים. וכמו שהסברתי, המטרה שלנו ב-2020 זה בעצם להגדיל את מספר המשתמשים. ותודה רבה.
חברים, יש שאלות לחגית. תודה רבה, חגית.
תודה גם לכם, וגם לאלינה על העבודה המאומצת. כן,
ומזל טוב לאלינה.
מזל טוב, נכון.
כן, כן חברים. שאלות למישהו? אני רוצה לומר תודה רבה למחלקת הגבייה, לאורי. אני לא יודעת אם אתם ככה הבנתם את העבודה שנעשתה פה, ולאורך שנים להתמיד, כל הכבוד, ובאמת ברכות למחלקת הגבייה שלנו, ונמשיך ונעשה. אם אין שאלות, אז אני... רגע, תראי את התינוקת, יפעת. איזה כיף. אז אתם רואים, יש לנו גם, זה הנכס הגדול, יפעת, של, כן, של מליאת יואב. כן.
באת.
אז אני רוצה להודות לכולכם, ואם אין שאלות ואין עוד אמירות, אז אנחנו...
יש אמירה אחת, האמת.
כן, בבקשה, יפעת.
פשוט רציתי, משהו אחד שרציתי להגיד, על כל שלבי הקורונה והתנהלות, מחברות בכל מיני קבוצות וואטסאפ ואחרות של חברי מליאה ממקומות אחרים, רציתי להגיד שפו גדול על איך שניהלתם את זה, איך שהעברתם את זה, כל המידע היה בצורה מסודרת, מאוד מאוד ברור, גם כאימא במערכת החינוך המקומית, גם כתושבת פה, באמת היה ניהול חבל הזמן. כל הכבוד.
תודה רבה. אנחנו, לצד הערכות מצב שקיימנו, כל, תלוי בהתחלה זה היה בתדירות גבוהה, ואחר כך תדירות קצת פחות, גם קיימנו אחת לשבוע פגישות זום עם בעלי תפקידים והנהגות קהילות, בכדי להעביר את המסרים ולשמוע את הבעיות. כמובן שהדוברות והמידע לציבור, ניסינו שהוא יהיה מאוד מדויק ולא יותר מדי ארוך, ואני שמחה שככה הצלחנו. ברקע ניסינו גם לעשות כל מיני הפגות ביישובים ופעילות, ואני ככה אומר שזכיתי שאלה העובדים והמחויבות של העובדים לתת את השירות הטוב ביותר, אני חושבת שהיא הורגשה בשטח. אז גם אני, תודה רבה לכולם, למתנדבים, לבעלי תפקידים, לצוותי חירום, וכמובן לעובדי המועצה. תודה רבה, חברים.
תודה רבה לכולנו.
ואנחנו ניפגש, אני מאוד מקווה שבפעם הבאה, לא בזום, כמובן בכפוף להנחיות משרד הבריאות, אבל בשמחות. אז נשתמע, חברים.
תודה רבה.
תודה.